בואו נתחיל. אנחנו לומדים פרק 9. למה לומדים פרק 9? גיד, האמת, אני בעד ללמוד פרק ראשון, אבל לומדים פרק 9 כי זו הפרק העקרונית ביותר במסכת גיטין. מיד, בהתחלה ובסוגיות הראשונות, מבררים מושגי יסוד באישות ובכריתות וגט, ומישהו עלה את הרעיון קצת לא קונבנציונלית, שיש ללמוד את העקרונות לפני שלומדים את הפרטים. דתי האישית שלא התקבלה, זה בדיוק הפוך, אני מעדיף ללמוד את הפרטים, אחרי שמבינים את כל העובדות, אחר כך לחשוב על העקרונות. אבל פותחים, אם כן, בניגוד לכל פעם קודמת שלמדנו מסכת גיטין מהישיבה, פותחים מהפרק האחרון, פרק 9, פרק המגרש. האמת, זה פרק קשה מאוד. תהיה כאן, אני חושב, קושי, זה מעניין מאוד, אבל קופצים מיד לסוגיות, לא מסובכות, אבל פשוט קשות. הבירור של מושגים, מושגי יסוד עמוקים, בהבנת מה זה לגרש, מה זה אישות, מה זה אישה, זה חשוב, זה דווקא מעניין מאוד, אבל זה לא יהיה קל. אז לא, בשביל זה באתו. אז אני מקווה שנהנה. אז בואו נתחיל. משנה פרק 9, דף פ"ב עמוד א'. שמואל לא שומע, איך אני אסביר לו לשמוע, הוא לא שומע. מישהו מתנדב להסביר לשמואל, אולי נגיד לו, אולי לא פתור, או שיבדוק, יש שם דרך לבדוק. רגע, אני רק אגיד את זה מהר מאוד. ב-Tools Audio. אז יש לו דרך להפעיל את האודיו אצלו במחשב. מישהו יסביר לו בצד. לעשות את זה, אפשר לשלוח מסרים בלי שכולנו נראה. מישהו יתנדב. טוב. המגרש את אשתו. ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני. רבי אליעזר, מה אתם לחכמים עושים? נעצור, התיקון כיצד יעשה, בעוד כמה שבועות. אז המשנה מעלה אפשרות שאדם אומר לאשתו, הרי אני מותרת לכל אדם, נותן לגט כשר, בגט, הגט כתוב רגיל. בדיבור חוץ לגט, הוא אומר, הרי אני מותרת לכל אדם, אלא, שון המשנה, אלא לפלוני. הגמרא שואלת, אלא זה חוץ, הוא אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, או שאלה זה תנאי, הרי את מותרת לכל אדם, מותרת לכל אדם, על מנת שלא, מיד נדבר על ההפרש הבא, על מנת שלא תנסי או שלא תבעלי לפלוני. נדבר על החילוק עוד מעט, מילה על עצם המושג הזה של המשנה. האמת שאנחנו אולי נחשוב שזה לא אמור להיות מעשי, זה ממש משנה עקרונית, המשנה מדברת לאונס. אני באמת חושב, זה נדיר במשנה, המשניות הן מאוד מאוד מעשיות. זה דווקא כן מעשי. אף אחד לא ניסה לעשות את זה במשך 1,000 שנה, אני מקווה, או 2,000 שנה. אבל כשאדם מגרש את אשתו, אז יכול להיות שהוא יצנה. כל הפרק עוסק בתנאים מוזרים, תנאים שמגבילים. כי זה לא כיף, זה לא, בדרך כלל אנחנו יודעים. גירושין זה גירושין. יכול להיות בהחלט. שהוא, יש בן אדם אחד שהוא חושב שהוא אחראי לגירושין, הוא חושד בה. אז הוא אומר, את מותרת, אבל לא, לא, לא לבן אדם הזה. אני חושב שמשנה הזאת אמור להיות מעשי. השאלה היא, מה זה עושה לגירושין? מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. חכמים אומרים, כלום, אין גירושין. אי אפשר לעשות תנאי כזה בגירושין. תנאי חוץ, אי אפשר לעשות את זה. רבי אליעזר מתיר. עכשיו, לפני שנראה את השאלת הראשונים, איך להבין מה זה על מנת, ואיך הגמרא מסבירה את הבדל בין חוץ לבין אלמנת, מילה על מה הצפי שלנו. זה מסכת גיטין. יש מסכת שנקראת קידושין. בסדר הש"ס, גיטין בא לפני קידושין. יש כלל, שהגמרא תזכיר אותו בעמוד ב', שאיתקש שווה יהיה ליציאה, וגם הפוך לפעמים, הגמרא אומרת, איתקש יציאה להוויה. כלומר, גירושין וקידושין יש בהם הקש. שהגמרא משתמשת בהקש הזה לפעמים, לדברים מסוימים. לדוגמה, איך יודעים שאדם יכול לקדש בשטר? משנה ראשונה של קידושין, האישה, האיש הנקנית, בשלושה דרכים, כסף, שטר וביאה. איך יודעים שאישה נקנית בשטר? לא כתוב בפסוק, בפסוק כתוב כי כך יש אישה. אז התשובה היא, התקש הוויה ליציאה, כיוון שאישה יוצאת בשטר, כשם כתוב וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, אז גם קידוש. לכן הגמרא בעמוד ב' גם תשאל, מה הדין בקידושין? אדם מקדש אישה חוץ מפלוני. והתשובה של רבי אבא בעמוד ב' היא, התשובה היא, התקשבה היא ליציאה, מה שאתה אומר בגירושין, רבי עזר טוב, רבי רבנן לא, אז אתה תגיד גם בקידושין. אבל, להפך, מה שרק אמרתי, לפי הגמרא שלנו, אז השאלה נשאלה בגירושין, ואז חשבו אם להרחיב אותו לקידושין. האם אותו מחלוקת שקיימת כאן, קיימת גם בקידושין, או לא? זאת שאלת הגמרא במות ב'. אז המקור, היסוד, נאמר בגירושין. עכשיו, המשנה בקידושין, המפורסמת, משתמשת בביטוי של קניין בנוגע לקידושין. אישה נקנית בשלושה דרכים. אז אם היינו לומדים קידושין, וכשלא לומדים קידושין, השואלים ומדברים בעריכות על מה בדיוק כוונת המילה קניין. זה לא בדיוק קניין ממון, כן? אישה לא שייכת לבעלה, אבל בכל זאת, כנראה, זה גם נלמד, זה לא רק מילה. קניין כסף נלמד מקניין קרקע, קניין כסף של אישה נלמד מקניין כסף של קרקע. אז יש מימד של היחסים בין אישה לבין בעלה, שהמילה קניין מילה מתאימה. צריכים להבין אותו בהקשר. האמת שהמשנה ממשיכה ואומר, והאישה קונה את עצמה, כלומר היא מתגרשת. גם שם זה כתוב במשנה קניין. שם יש פחות, אולי אין בכלל איזושהי גמרה שממש משתמשת בנקודה הזאת. עכשיו, אם היינו מדברים בקניין רגיל, קניין ממון, אפשר להתנות תנאים בלי מגבלה. כלומר, יש דיני תנאים, אבל אפשר להתנות תוכן של תנאי לא מעניין אותי. הרי סדי מחור לך על מנת שלא תדבר עם פלוני, שלא תמכור אחר כך השדה לפלוני, שלא תשתתף את פלוני בשדה. אתה יכול להתנות איזה תנאי שאתה רוצה. וגם חוץ, שיעורים, יש מושג של שיעורים בקניין. הרי אני מוכר לך את הפרה, אבל רק לאלף וגימול, לא לזה, פרה לרידיה ולא לשחיטה, לחרישה ולא לשחיטה. הסוס לרכיבה ולא למשהו אחר, ולא לחרישה. שלא תשתמש בו בקרקס. בקניין אפשר לעשות גם חוץ וגם המון. למה אני אומר את זה? כי נדמה לי, זו הייתה הגישה שלי. קודם כל, רבי אלעזר צודק. אם הקידושין והגירושין, כאן גירושין, אם גירושין זה סוג של קניין, מבוסס על דעת הבעל בזמן שותן את הגט, אז הוא יכול להכניס תנאים. ואז אני אדרוש, אבל שרבנן יסבירו לי למה לא. הגמרא בעמוד ב', בתחילת עמוד ב', משמע הפוך. הגמרא שואלת, מהי תיימה דרב אלעזר, ולא שואלת מהי תיימה דרבנן. ברב אלעזר יש שני פסוקים, שהגמרא מסביר, מביא, למה הוכח שהיא יכולה להיות מקודש לאדם אחד, ויצא מביתו ואחריו הייתה לאיש אחר, אפילו לא התירה אלא לאיש אחר. ורבנן לא דורשים את הפסוק הזה, הם לא צריכים פסוק. זה בניגוד לציפיות שלי. בהמשך הגמרא, ולא כתשובה לשאלה מה הייתה מדרבנן, שזה לא נשאלה פה, בהמשך הגמרא משתמשת במילה קריטות, המון. לדוגמה, כשרבי אבא בעמוד ב', ואני מקווה שגם הכנתם כולל את הקטע הזה, שואל, האם הדין הזה קיים גם בגירושין, כמו שהוא קיים בקידושין, כמו שהוא קיים בגירושין? אז הגמרא מסבירה את השאלה, טוב, אולי בגירושין רבנן אומרים כתוב קריטות, ולכן חוץ לא מועל, אבל בקידושין מספיק קניין קולדו. וזה משמע שברבנן יש דין מיוחד בגירושין, שאתה לא יכול לעשות שיעורים וחוצים ואמנטים, כל אחד לשיטתו, בגלל שכתוב איך מגרשים, איך שולחים, מילה גירושין בתורה, מילה הכי קרוב, גירושין זה מילה שלנו, זה מילה של חז"ל. מה המילה של החור הכי קרוב לגירושין? ושילחה מביתו, לשלח, לגרש, אותו דבר. אבל שילוחין של תורה, איך עושים? כתבלה ספר, נקרא ספר כריתות. אז כריתות, יש, זה לא כתוב מפורש בגמרא, אבל יש כאן איזושהי רמש, אולי המילה כריתות, זה מה שהצית את דמיון של, חז... של, של רבנן. כיוון שהוא צריך לכרות, אני לא יכול להגיד את זה בלי לעשות תנועה. עכשיו זה טוב שיש מה שלמה. איך שהם הבינו שלכרות זה לא כמו לגרש. לכרות זה משהו כזה. הוא חותך. הוא, אנחנו אומרים ש... אני יכול להיות שאני מושפע, אני מושפע מעברית מודרנית. יכול להיות, אני מבקש מישהו שיפסיק לנדנד, להיות על הגדר, שיחתוך, שיחרות. לא ישיר, אם אתה קוראת, אז לא נשארים אפילו חוטים. יש כאן חבל עבה. אם קראתת אותו, באמת קראתת, ולא רק חתכת קצת, אז לא יישאר כלום. בהמשך הגמרא, בדף פי ג' עמוד ב', ייקח לנו עוד שבועיים להגיע, לפחות, מינימום. שם באמת מופיע גזרת הכתוב, אחרת, מקרה אחר, וזה נלמד, הגמרא אומרת, בגלל שכתוב כריתות. לכן, אני אגיד את המקרה, האדם שאומר לאשתו, הרי מגורשת לי, על מנת שלא תשתי יין לעולם, לא שיעור של ההתר. היא מותרת בכולם, יצאת כולם, לא יכולה לשתות יין. לא, לא, לא קשור לתוכן של הגירושין. שם הגמרא אומרת, שיש מי שלומד, רבנן שם לומדים שהיא לא מגורשת. למה? כי הם דורשים את המילה כריתות. אז אני מעלה את זה כשאלה, אני מסופק. מפשטות הקריאה בגמרא משמע שלבלזר יש פסוק, רבנן לא צריכים פסוק. כאילו זה פשוט. הפוך ממה שהצגתי בהתחלה. זה פשוט שגירושין ואולי גם קידוש, מכל מקום גירושין, אפשר לעשות קונצים. לבלזר יש לו פסוק שמאפשר לך לעשות חצי גירושין. מהמשך הגמרא משמע קצת, שהמצב הוא לא הפוך, אבל שגם רבנן יש להם מקור מאוד מסוים שמסביר למה לא, אבל בלי המקור הזה בהחלט ייתכן שאין שום בעיה לעשות חוץ, וגם המסקנה היא ככה, ולמה בקידושין שאין פסוק, למה גם שם אי אפשר לעשות חוץ? הוא אומר, כי יש פסוק. מה הפסוק? אית כשווה ילפסי, אין פסוק מקומי, אבל יש פסוק של הקש. מיד אני משווה אצל הירושלמי, ונחזור לירושלמי הזה כמה פעמים, כי זה גם חשוב בתוכן, גם חשוב במבנה, אבל קודם כל בירושלמי, באותו מקום, בתחת הפרק, ירושלמי שואל, מה איתה עמד לרב אלעזר? ונותן תשובה אחרת, משתי התשובות שנמצאת בגמרא שלנו, אז אנחנו נדבר על התשובה של ירושלמי בהמשך, זו תשובה שלישית לשאלה, ומיד אחרי זה, כמו שואלת, מה איתה עמד לרב אלעזר? ויש שם לימוד מיוחד, אז בניגוד לבבלי, שאף פעם לא שאלת השאלה הזאת, בירושלמי יש שאלה. גם רבנן יש למקור, לא המקור של מילה כריתות. זה מקור אחר, אבל יש מקור, ויש גם מקור לרב אלעזר. שני המקורות אלו הם לא בבבלי, הם מקורות אחרים, וזה יעניין אותנו איזה תוכן נוכל ללמוד מהם. אוקיי? זו בתור הקדמה. אם כבר, אז גמרא שלא נקרא היום, בדף פי ג' עמוד א', יש סיפור שמופיע בבבלי, מופיע בירושלמי, מופיע בתוספתא. ארבעה זקנים, בסוף יש חמישה ויש שישה, ארבעה זקנים נפגשים כדי להשיב על דבריו של רב אלעזר. ומביאים טענות, וגם שם יכול להיות שזו הסיבה. כלומר, הם מביאים סברות או אולי פסוקים, זה נלמד אצל לאט לאט, אבל יש פתאום הרבה מקורות לתקוף את רב אלעזר, צד השיש למטבע, ולתמוך בשיטת רבנן. זה לא שאלה רק של מקורות, אני חושב שזו שאלה עקרונית, מה נורמלי ומה מיוחד? מה יוצא דופן? האם גירושין זה יוצא דופן מהמושג של הקניינים? או לא? זאת השאלה שעומדת, אנחנו נברר אותה לאט לאט, בעזרת השם, בתוך הסוגיה. טוב, שאלה ראשונה. הגמרא שואלת את השאלה שהזכרתי, חוזר לפי בית עמוד א', האם מדובר על מנת או בחוץ? איך הגמרא מסבירה את זה? אם הם חולקים בחוץ, אז אולי בעל מנת רבנן מודים שאפשר לעשות. הרי את מותרת לי, אמרת מותרת לכל אדם חוץ מפלוני, אין גירושין. הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תבעלי לפלוני, זה יש גירושין. אם הם חורקים באלמנת, אז זה הפוך. אז בחוץ רב אלעזר מודה. זאת השאלה של הגמרא. כלומר, יותר קל לעשות שטיקים, יותר קל לעשות, בסופו של דבר, לאסור אותה, לגרש, אבל להשאיר איסור, לגרום שלא, תנסי, לא תנסה ולא תיבעל, לפלוני, על ידי שיטת האלמנת. למה? גמרא פחות יותר אומר במפורש, מידי דהווה, שורה שמופיע בתחילת עמוד ב', אם הם חוקים בעל מנת, אז מה הסיבה? מידי דהווה על כל תנאי בעלמה. זה לא בדיוק הסבר. מידי דהווה על כל תנאי בעלמה, זה לא שונה מהרי את מותרת לכל אדם, הרי את מגורשת, על מנת שתתני 200 זוז, על מנת שידעו גשמים, על מנת ש... דבר שלא קשור לתוכן. אם רבנן חוקים, זה בגלל ש... לא, כאן התוכן של הלמנת, אבל הוא גם נוגע לגט, כי היא לא מותרת למעשה לפלוני. אם היא תיבל לפלוני, אז אין גט, אז היא תהיה אסורה לפלוני. תוספות שואל, מה פירוש המילים על מנת? האם על מנת זה אותו דבר? הרי את מותרת חוץ לפלוני, זה אומר, אם זה עובד, אז את מגורשת כלפי כל אחד, ולגבי פלוני את לא מגורשת. אם היא לא מגורשת, אז היא אסורה בביאה, והיא לא יכולה להינשא, היא פשוט אשת איש כלפיו, ונוגע אל הפלוני הזה. ואז המקביל בעל מנת, רק שינינו את הלשון, שינינו את הדרך, אבל התוצאה היא אותו תוצאה, אז מה זה אומר? זה נקרא... על מנת שלא תיבלי ולא תנסי לפלוני. או לא. כי לשון הגמרא בעמוד א' בברייתא שמצטטים שם, בשם רבי יוסי ורבי יהודה, זה שעל מנת שלא תנסי לפלוני. אז זה התוכן של התנאי. לפי זה ההבדל בין חוץ לבין על מנת הוא בתוכן. אם זה חוץ, אז היא אסורה בביאה. אם זה רק על מנת, היא רק לא יכולה להינסה. ואז יש פשט אחר לחלוטין לחילוק שביניהם. אז תוספות, אחרי דיון מסוים, מגיע למסקנה, וזו מסקנת הרשפה, והרמב"ן, ברוב הראשונים, לא כולם, רוב הראשונים, כמו התוספות, שלא, לא, 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 מדובר על מנת שלא תיבלי ולא תנסי. כלומר, הלכה למעשה, שני המקרים זה אותו דבר. היא מגורשת, יכולה לנסה מי שרוצה, ולא יכולה לעשות כלום עם הפלוני. אז מה החילוק? למה רבנן יודו, ורוב הראשונים פוסקים הלכה למעשה, שרבנן מודים ואנחנו פוסקים כמו רבנן, למה הם עודים בעל מנת? כי זה כמו תנאי בעלמא. אז התשובה, אני חושב שאתם מבינים לבד. התשובה הוא, זה לא מדס אבל. זה לא תשובה פשוטה. אבל זה לא מדס שהוא ישר. על, הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תבעלי לפלוני. האם היא מותרת לפלוני? האם הגט התיר אותה לפלוני? התשובה היא, הרי את מותרת לכל אדם, כולם, כולל כולם, בתנאי שלא תבלי לפלוני. עכשיו, הלכה למעשה היא לא יכולה להיבעל לפלוני. כי אם היא מסכימה להיבעל לפלוני, אז זה ביטול התנאי. ואם יש ביטול התנאי, אז מה קורה? אז היא גלמת למפרש שמעולם לא היה גט. כי הרי את מגורשת על מנת, שלא תיבלי לפלוני, אם היא לפלוני, היא לא מגורשת בכלל. אם היא מגורשת לא בכלל, אז היא אסורה לפלוני. וגם לכל אחד אחר. אז למה זה? היא לא יכולה להיבל לפלוני. אבל כל זמן שהיא לא ניבלת לפלוני, היא מותרת לכולם. זה לא מילים בעלמה. זה נשמע כמו איזושהי אבסטרקציה הלכתית, בריסקאית כזאת. אבל הפשט הוא פשוט. כי מה הבעיה כנראה? חולקים בחוץ, מה הבעיה? זה דין פנימי אני אסביר בסוף השיעור. זה דין פנימי במהות הגט. רבנן סוברים שגט צריך להתיר. לא אכפת להם מה האישה הזאת עשה אחר כך. אבל תוכן של נקרא זה מעשה הגט. גט היא גט קריטות. גט היא גט שמתיר. גט שמתיר במצד איננו גט. אבל גט שאומר, האישה הזאת היא מכילה עליה היתר. הגט אומר, אני לא בעלך בכלל. אני לא כאן. בצורה מלאכותית הוא תמן למלכודת. אז אנחנו לא מרחמים על זה. לא שאנחנו טוענים, האישה צריכה להיות מותרת. היא אסורה בבעל השם, היא אסורה בעריות, היא גרושה, היא אסורה בכהנים. זה לא אכפת לי. אבל האישות לא נשארת. גט צריך לבטל אישות. זה מת לומדס, אבל זה החידוש רבנן. גט צריך לבטל אישות. אז גט על מנת מבטל את אישות. מבטל אישות, סליחה. מבטל אישות. אם היא תיבעל לפלוני, אז אין גט. אז זה לא רק שאז אסורה לפלוני, אז זה אסורה לכל העולם כולו. אז לכן רבנן מודים במקרה הזה. ואם רבנן לא מודים במקרה הזה, אז זה חידוש. זאת אומרת שרבנן סוברים שזה לא מספיק שהמעשה הגט ייתן להתר. הגט צריך, איך להגיד, צריך לפתוח לאופקים חדשים. הגט צריך לשחרר אותה. לא מספיק שהגט נתן לדין התר. או, אני חושב להגיד יותר מדויק, ביטל את האיסור אישות. הגט צריך לשלוח אותה החוצה. אמרתי שאין גזרת הכתוב, אבל תרשו לי, כאילו אני גוזר גזרת הכתוב. כתוב ונתן לספר כיתות, כתב לספר כיתות ונתן מידע, ושוכן בביתו, והלכה והייתה לאיש אחר. ואיש אחר זה לא איש אחד, אלא המטרה של הגט זה שהיא יוצאת, חופשייה. אז אם הוא, בצורה מלאכותית לחלוטין, מנע ממנה להנות מהחופש המיוחל, אז רבנן אומרים, זה לא גט. זאת שתי הדעות בגמרא. צד אחד, הגמרא אומרת, וזה האמת, שהלומדס כאן יותר פשוט. הלומדס אומר שזה מסביר מה האופי של גט. גט הוא דבר שמתיר אסורים. בעל אוסר את אשתו. קיום הבעל גורם לאשתו להיות אשת איש, ולכן היא אסורה. הגט הוא שהוא מפסיק לעשות את זה. אז הפעולת הגט, אני קורא לזה מייס הגט. מייס הגט הוא שנתתי לה היתר. עכשיו, נניח, אני אתן מקרה אחר. הרי את מותרת לכל העולם על מנת שלא תיסי לאפריקה. עכשיו, למייס זה אומר שהיא לא יכולה להיבהר לאדם שהוא באפריקה. אז מה? ברור שלא אכפת לי. היא מותרת בהם. היא רק לא יכולה לעשות את זה. אבל זה בגלל הגט, הגט הוא חסר, הגט הוא לקוי, הגט הוא עם שיעור. שיעור זה מילה הלכתית למילה חוץ? לא. הגט אין שיעור. הגט איתיר טוטלית. בתנאי, לא בחוץ, אלא בתנאי שהיא תיזהר, שהיא לא תעשה, לא א', לא ב', לא ג'. ואם תעשה א', לא ב', לא ג', אז זה לא שהגט, הגט יחול בקצת. היא לא תחול בכלל. אז אין מצב שבו היא מותרת לפלוני ואסורה לאלמוני. היא או מותרת לכולם, או אם יורד גשם, או אם היא נבלת לפלוני, אז היא עושה לכולם. היסוד, אני אסביר רק משפט אחד, אנחנו לא לומדים תנאים, אבל היסוד בתנאים זה שתנאים זה קופסה סגורה. הרי את מגורשת על מנת ש-X. לא חשוב מה יש ב-X. זה מילתא אחריתי, לשון הראש בתשובה. הראש אומר תנאי מילתא אחריתי. התנאי הוא לא חלק מהגירושין. היא מגורשת. בתנאי שתקיים מה שכתוב שם. במקרה מה שכתוב שם זה לא תביא לפלוני. זו השיטה הראשונה בגמרא. לפי רוב הראשונים, כיוון שהגמרא אומרת שהמשנה עוסקת בחוץ, אז רבנן אכן מודים, הלך למאי, שכך פסק הריך, הריף והרח, וכל הראשונים חוץ מהרמב"ן, כי זה הבדל מאוד מאוד פשוט. הגמרא מתארת לעצמה שאפשר להגיד שרבנן חוקים גם בעל מנת. ואז, זה דין אחר. אז זה בטח ידרוש, לא יודע, פסוק, מקור או משהו. אז התורה אומרת, אם אתה מגרש אישה, טוב ויפה, אבל צריך להיות שבפועל, כתוצאה מהגט שנתת, היא תוכל לחגוג איך שהיא רוצה. צריכה להיות אישה חופשייה. אז אם אתה ביחד עם הגט, ובנפרד, ביחד עם הגט, מטיל עליה מגבלות, לא שהגט לא שחרר אותה. הגט שחרר אותה לחלוטין, אבל אתה ביד שמאל היטלת עליה מגבלה. אומרת, היא הראשונה, אז הגט הוא בסדר. היא השנייה אומרת, לא, זה דין מיוחד שאני שאני לא מאפשר לדבר הזה לדבר הזה לקרות, והגט בטל לחלוטין. שאלות. אני מקווה שהסברתי את התשובה לשאלה. מיקי, אתה עדיין שואל? ההבדל המהותי הוא שבחוץ הגט לא פועל פעולה שלמה, ובאלמנת הגט פועל פעולה שלמה בלתי מוגבלת, בתנאי שאת לא תנצלי את זה, שלא תנצלי את זה עד סוף. אבל ההחלטה שלה לא להיבהל זה ההחלטה שלה. כמובן אין לה הרבה ברירה, אין לה אפשרות, אבל הגט התיר אותה לחלוטין בתנאי שהיא לא מנצלת את זה. אז מעשית אין הבדל, זאת בדיוק הנקודה. כל השיטה הזו מבוססת על כך שאנחנו רוצים שמעשית, שני המקרים הם דומים, אבל יהיה חילוק הלכתי. אז מעשית היא מותרת לכולם, היא אסורה לפלוני. אבל למה היא אסורה לפלוני? היא אסורה לפלוני בגלל שהגט לא היה טוטלי, שלם, קורטת ב-100%, או בגלל למרות שהגט התיר אותה לפלוני, אבל היא לא יכולה להיבהל. אני אתן נפקא מינה, זה לא רציני עכשיו, אני אתן נפקא מינה. אם אני נותן גט לאישה ומלח חוץ מפלוני, אז היא לא יכולה להיבהל לפלוני, היא לא יכולה לנסה לה, והאמת שהיא לא יכולה לא יכולה להתייחד איתו. היא לא יכולה ללכת לסרט איתו. היא לא יכולה, אני יודע, היא אשת איש כלפיו. אם אמרתי, הרי את מותרת לכל אדם, על מנת שלא תיבהלי לפלוני, היא לא יכולה לדבר לפלוני, אבל היא מותרת. היא יכולה לדבר איתו בחופשיות, כי אישה שמותרת לו. היא רק צריכה לזהר, לא לבהר לו, כאילו אמרתי, הרי את מותרת לכל אדם, בתנאי שאת לא תגרדי לו את הראש. אז היא צריכה לזהר שלא לגרד לו את הראש. אני אמרתי שלא תיבהל. זה מאוד מאוד חשוב, מרכזי בעניין גירושין, אבל האיסור עליה להיבהל היא לא בגלל שהיא לא מגורשת כפת, אלא בגלל שאם היא תיבהל, היא לא תהיה מגורשת לאף אחד. אוקיי? זאת החילוק, זה החילוק של הגמרא. וכפי שאמרתי, כל אחד, צריכים להגיד את החילוק, איך זה נמצא בגמרא. אבל זה מעניין, כי לפי רוב הראשונים זה החילוק הלכה למעשה. לפי הרמב"ן לא פוסקים ככה, רבנן חולקים בשני המקרים. ורב אלעזר כמובן הוא הפוך, רב אלעזר חושב שלא משנה. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בינתיים אני מתייחס לשאלה אחרת. דוד, בחוץ, האם אפשר להגיד שלגבי פלוני הבר נשאר בעלה, זו דוגמה נושא של הלכות סוטה? אז בעיקרון כן, כלומר, אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד במשך השבוע, בשבועיים, כך זמן. אבל כן, בשליפה, זה הפשט. מה זה חוץ? היא פנויה, היא מגורשת לגבי כל העולם, ולגבי אותו בן אדם לא היה גירושין, היא אשת איש. שזה מה שנראה לנו, אני מבין, זה מה שנראה קשה. זה החידוש של חוץ. היא מגורשת, יש רשתים שאומרים את זה בצורה מפורשת ביותר, הריפה על המשנה, כותב, לגבי כל העולם היא מגורשת, לגבי פלוני היא אשת איש. ואם כן, אנחנו נדלג שבוע קדימה, השאלה רוקת היא, האם זה ייתכן? האם האישה יכולה להיות גם אשת איש וגם פנויה באותו זמן? רב אלעזר אומר כן, רבנן אומרים לא. נמצא את זה בגמרא בדפי ג', שזה איך שרבי יוסי הגלילי בדיוק הגדיר את המחלוקת. אבל יפה, תקבל, אני מסכים להגדרה, כי טוב, עוד מעט אני אגיד משהו אחר, אבל זה טוב שאנחנו נתחיל ככה בהגדרה. השאלה היא, לפי רב אלעזר, את מגורשת חוץ, את לא מגורשת לפלוני. ולגבי כל אחד אחר, את כן מגורשת. זו שיטת רב אלעזר. אז עכשיו, גם ענית על השאלה הקודמת של מיקי. ולכן, אם הוא אומר לה, הרי את מותרת לכל אדם, על מנת שלא תבלי לפלוני, אז היא פנויה לגבי פלוני. היא פנויה לגבי פלוני. כרגע. ולכן היא גם מותרת להיבהל לו. ואם היא נבהלת לו, אז היא... היא קלעימת על המפריעה, שלא היה גט בכלל לאף אחד, ואז היא סועה לכל העולם. כמה כל זמן שהיא לא נבלת, היא מותרת. אני מבין שמעשית זה לא עוזר לה הרבה. כל זמן שהיא לא נבלת, היא מותרת בבילה. הנפקמין הוא לא מעשי, הנפקמין הוא לגבי אופי של הגירושה. צריך לחזור קצת ברשימה, לא תתת השאלה של מישל. שאלה, אם היא קודם כל הולכת עם אחר, יש ילדים איתו, אחר כך עם מי שנסר עליה, בחוץ הילדים לא ממזרים, על מנת הילדים ממזרים, נכון. נכון. כלומר, נכון שההיגיון הוא נכון. אז גם אנחנו נגיע, לא היום. נגיע למקרה הזה בשבוע הבא, אבל הבנת נכון את ההיגיון. אם זה בחוץ, אז היא מותרת לבעל הראשון, ואם היא מתגרשת ממנו והיא נישאת אז לבעל השני, היא אסורה לו, כי היא נשארת, ככה נראה. היא אסורה לו, אגמר תגיד שלא נכון, אבל היא אסורה לו, אבל הנישואים הראשונים הם בסדר. היא מותרת לאלמה, לכל אחד אחר. אם זה חוץ, אז לא חשוב מתי, ברגע שהיא, זה טריגר, ברגע שהיא נבעלת לשני, אז היא גלי מתמפרש, היא מעולם לא התקשה לאף אחד, ואין כאן גט, ובניה ממזרים מהבעל הזה. עוד פעם, שיהיה ברור, אם אני נותן גט לאישה, ואני אומר לה, הרי את מגורשת, על מנת שלא ירדו גשמים מכאן ועד 150 שנה, אז היא אומרת בסדר, והיא נישאת וזה 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 וזה, ובסוף, 49 שנה, יורד גשם, אז היא גלה עם מירת אדם הפרש, שהיא לא מגורשת, והיא לא הייתה מגורשת, וכל ה... הייתה איש רשת איש עם כל ביה שהייתה עליו, וכל בני הממזרים, אוקיי? לא משנה מה כתוב בתוך התנאי. פשוט צריכים לראות אם זה קיים או לא קיים. לתת רק דוגמה, יש תנאי לשעבר, זה הרבה יותר פשוט. הרי את מגורשת, בתנאי שאם, בתנאי שלפני 50 שנה, אבא שלך נולד בשוויץ. לא יודע את התשובה, אז ייקח לנו זמן לברר את זה. אבל או שהיא מגורשת או שלא. ואם יתברר שהוא נולד בשוויץ, אז היא מגורשת, אם לא, אז היא לא מגורשת. כאן עשינו תנאי עתידי, אז צריכים לחכות, לראות מה יקרה. אבל זה רק תנאי, זה רק לדעת את העובדות. אילו ידעתי, אליהו הנביא יגוב ויגיד לי שהיא לא תבעל לפלוני, אז היא מגורשת. אליהו הנביא יגיד לי שתדעו לכם שהיא עומדת להיבעל לפלוני, אז היא כבר עכשיו לא מגורשת. זה הפשטות. יש דיונים בכל הנקודות הזה, אבל ככה צריכים להבין עד להודעה, עד להודעה הבאה. אבי, בערך. לא תבעל, לא לגמרי... זה כתוב הפוך אולי העברית כאן. מה אם ינוס אותה? נו, תענה בעצמך, זה לא מעניין אותי כרגע, כי תנאי זה תנאי, אבל פשט התנאי, לא תיבר זה לא תיבר. כן? זה לא תלוי בה. השאלה שאתה שואל היא חשובה לא לנו כרגע, אלא לדיון של ראשונים מעלים בהמשך הסוגיה. האם, זה לא הפרק של התנאים, לכן זה לא היה צריך להיות כאן, אבל זה כן נמצא כאן. הרי את מגורשת על מנת ש... כך וכך. על מנת שירדו גשמים עד סוף החודש. האם מותר לה לכתחילה ללכת ולנסה? לוקחת צ'אנס. התשובה היא ברור, היא שלא. ספק הדיור הייתה לחומר. אם לא ירדו גשמים, אז היא לא מותרת. אז יש מחלוקת ראשונית משולשת בין הרמב"ן, הרח והרמב"ם. האם אומרים שאצלנו זה מותר כי זה תנאי התלוי בה? אז היא יכולה לשמור שהתנאי לא יתבטל. אז אתה אמרת נקודה נכונה, הרי את מקודשת הבנת שלא תיבעל לפלוני, התנאי לא תלוי בה, כי הוא יכול לאנוס אותה. הבנת שלא תנשאי לפלוני, אז זה תלוי בה. אז מבחינת הדין, וזה דין ברבנן או דין של חומרה, כלומר דין של ספק דייטו לחומרה, האם מותר לכתחילה להתחתן, זה מאוד רלוונטי. אבל לגבי, לא זה, לגבי אם היא באמת מותרת לו, אם הגט חל או לא, אז זה לא משנה. גט של תנאי, אם התנאי קיים, הגט קיים. אם התנאי מתבטל, אז הגט מתבטל. ולכן רבנן מודים, לא חשוב שהתוכן של התנאי הוא תוכן מאוד לא יפה, מאוד אנטי גט, אבל זה תנאי, תנאי מלתחית, התנאי הוא חיצוני, ולכן אם לא תיבעל, היא מותרת לכולם. כן תיבעל, היא אסורה לכולם. האם לכתחילה מותר לה או לא מותר לה, יש דיון בראשונים כאן בהמשך, רשב"א ארוך מאוד, רשב"א של כמעט שני עמודים, שנמצא בדף, רשב"א בדף פ"ג, יש רמב"ן כאן יותר קצר, שנמצא בדף פ"ב, אבל זה לא משנה לגבי הדיון שלנו כרגע. תחכה. עדים. מי זה עדים? טוב, תגידי אחר כך. כרגע, עד עכשיו מקרים יותר מוזרים. זה רק יסבך אותנו יותר, אבל אל תדאג, הגמרא עובדת לעלות את זה תוך כמה שורות. בעמוד ב', הגמרא כבר מדברת על הרי את מגורשת, לא אלמנת, בחוץ הגמרא אומרת, הרי את מגורשת ואין את מותרת לאף אחד. ויש מקרה כזה, מחלוקת ראשונים, מיד נדבר על כך, מחלוקת ראשונים, איך להתייחס לו, אבל כן, הגמרא מזכירה את המקרה הזה. קדימה. אלמנת זה למפריע, כן. זה כלל בגמרא בפרק שביעי, אם תנאי אם זה מכאן עולה, בתנאי אלמנת, כפי שנשמע, הרי הדבר הזה נכון, אלמנת שיקרה מה שיקרה. אז אם קורה מחר מה שצריך לקרות, אז זה גט עכשיו. אם לא, אז זה לא גט עכשיו. ודאי. אחד מפרק, כפי שמישהו שאל לפני כן, לכן אם התנאי בטל, אז נמצא בני הממזרים. היא התחתנה בהתר, אחר כך היא נבלת לפלוני, אחרי 20 שנה, וואי 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 וואי, הגט הוא לא גט, ובניה במשך 20 שנה מנזרים, כלומר בדף תגמר מן א'. שלום, שלום. בעצם אנחנו מבינים שחוץ זה את פנויה לכל העולם, אבל נשארת אשתי לגמרי כלפי פלוני. אמת, לעומת אלמנת, שזה תנאי מנותק משאלת הגדרתה הלכתית כאשת איש, ואז ניתן לאיש, מה? להשתמש, מה התכוונת לכתוב? ואז ניתן למשהו, הלשון של חוץ, באופן שהגט יהיה תקף. אז בסיכום אלמנת רוי, אלמנת זה לכולם, וחוץ זה למישהו מיוחד. אמת. אני הבנתי שיש גם צדדים טכניים לשונות של חוץ באלמנת. להשתמש בלשון, שלום, כדאי לכתוב משפטים שלמים, כי אני לא מבין מה שאתה כתבת. טוב, תחשוב על זה בינתיים, בואו תן לנו להתקדם. בקיצור, אני רוצה רק להעיר על נקודה, ולא להרחיב יותר מדי על הדיבור בתוספות. כפי שאמרתי, בתוספות יש שתי לשונות. מסקנה היא מה שאנחנו עכשיו הסברנו. על מנת וחוץ שניהם מדובר שלמייסה, לגבי פלוני, לא יכול לעשות כלום. ההבדל הוא בגלל שיש את איש, או בגלל שזה יגרום לה לביטול הגט. פשוט הראשונה בתוספות הייתה ש... ועל מנת מדובר בתנאי רק שלא תנסי לפלוני. ואז ברור למה רבנן מודים. הם חושבים שהיא יכולה להיבעל לפלוני, אז הגט ממש תקף לגבי כולם. לא יכולה להינסי. ומה מוסגר, ואם רבנן חולקים גם שמה? למה שרבנן יגידו, ולפי התוספות זה אפשרות, הריצו וכך, יש עוד ראשון סופן כך, שרבנן חולקים גם בעל מנת וגם בעל מנת שלא תנסי לפלוני, אבל כן תיבלי לפלוני. למה שגט שניתן לאישה ומתיר אותה לכל העולם וגם בפועל מתיר אותה בביאה לכל העולם אבל על מנת שלא תנסי לפלוני אבל כנאי הוא לא רוצה שתנסי לכנאי המאהב שלה למה שלא יהיה גט או מה מחלוקת כאן עכשיו בין רב אלעזר לבין רבנן נקודה מעניינת השאלה היא אם העיקר בגט זה להתיר ביאה או לאפשר נישואין. כלומר, רבנן סוברים שגם אם זה מעשית לא עובד לגמרי, זה לא גט. זה הסברנו. אבל המחלוקת היא, טוב, אם היא לא יכולה לא להיבעל ולא להינשא מעשית, זה לא טוב. אם היא יכולה להיבעל וכן להינשא, זאת המחלוקת. אז מה המחלוקת? נקודה ממש בסיסית בהבנת גירושין, אולי גם קידושין. אישה נשואה, אשת איש, יש איסור ביאה, ואי אפשרות להינשא. קידושין לא תופסים בה. כאן מצאנו מחלוקת, לפי דעה אחת בתוספות, לפי דעה אחת בגמרא, יש מחלוקת, כן? לפי דעה אחת בתוספות, הגמרא הסתפקה, אם יש מחלוקת, לגבי הנקודה הזאת. אישה שיש לה גט, אבל היא לא יכולה להיבעל, זה לא טוב. היא יכולה להיבעל, ולא יכולה להינשא, רב אלעזר אומר טוב, רבנן אומרים לא טוב. מה מחלוקת רב אלעזר ורבנן? רב אלעזר אומר ש תוכן הגט, נקרא לזה הצלחת הגט. הצלחת הגט זה שזה מבטל איסור אשת איש. ורבנן סוברים, הצלחת הגט היא שהיא מבטלת קניין אשת איש. היא מאפשר לה ליצור קשר קנייני עם גבר אחר. שזה נקודה חשובה. אני אסביר את החקירה שעומדת מאחורי הנקודה האחרונה, כי החקירה הזאת תלווה אותנו במשך השבועיים הבאים. קצת היום והרבה בשבוע הבא. נדבר על הקידושין עכשיו, לא הגירושין. אדם מקדש אישה. מה התוצאה? יש שתי תוצאות. היא אסורה לכל העולם. הגמרא מפורסמת בקידושין דף עמוד ב', ככה מסבירה את המילה מקודשת. בתורה לא כתוב קידושין, כתוב ליקוחין, כי היא כך איש אישה. לשון קידושין זה לשון של חז"ל. שואל הגמרא, מה פשט המילה? מה זה הקדש? היא קודש? אומרת, כן. זה בגלל שהיא אסורה על כל העולם כולו כהקדש. זה פירוש המילה קידושין. כולנו היינו בחופות שהרב הסביר שזה מלשון של קדושה, ויש קדושת נישואין, וקדושת שכינה ביניהן. שזה אני לא אומר שזה לא נכון, אבל הגמרא לא אמרה את זה. הגמרא אמרה שזה מטאפור. הרי את אסורה כל העולם כהקדש. תוצאה שנייה של הקידושין, שאין קידושין של מישהו אחר, תופסים בה. בקיצור, קידושין אוסרים וקידושין קונים. אם היא קנויה לי, אז אתה לא יכול לקנות אותה. בזאת איך היא הייתה הפקר. עכשיו היא שייכת לי, אתה לא יכול לקחת אותה, זה גניבה. בית, אמר, זה לא חל. בית, היא אסורה. כהקדש. כיוון שיש את איש, הקדש. אז קידושין פועלים בשני תחומים. איסור וקניין. גירושין, גם פועלים בשני תחומים. מתיר את האיסור, הוא מאפשר קניין. מאפשר קניין אחר. היא עכשיו קנויה לעצמה, והיא יכולה להיכנות לאדם אחר. עכשיו החקירה. מה העיקר ומה התפל? הכוונה היא לא מה היא יותר חשוב ואחות חשוב. מה אתה עושה ומה התוצאה? האם המייסה קידושין זה המייסה שאוסר אותה? וכיוון שאני אסרתי אותה, אז היא שייכת לי. או שמעשה הקידושין כפי פשט המילים, כי כך איש אישה, ויכוחים, כמו לקחת קרקע, אני קונה אותה, אני מכניס את הרשותי, אבל יש דין שאישה שקנויה לפלוני אסורה לכל העולם. זאת שאלה בסיסית. יש שלוש אפשרויות בתשובה. א', ב', או, יש אנשים בקהל שמכירים אותי, זה משהו את השלישית? יכול להיות שניהם. כשמקדש אישה, אני עושה את שני הדברים. אני גם קונה אותה, וגם אוסר אותה. וגם בגט יש שלוש אפשרויות, ולא חייב להיות אותם אפשרויות. זה יפה אם זה אותם אפשרויות. אם גט, אם קידושין קונה, אז גט מקנה. אם קידושין אוסר, אז גט מתיר. אבל לא חייב להיות. לא חייב להיות. יש אפשרות סבירה מאוד, מקורות שלא נעיין בהם עכשיו, במסכת קידושין, שלפחות מי שקונה אישה בכסף, אז הוא קונה. קידושי כסף זה קניין, אבל גט זה מתיר. שטר זה מתיר. יכול להיות בהחלט. אז זה שתי חקירות, שמרו שאת השאלה הזאת פעמיים. עכשיו, אני עכשיו תליתי, שלפי הדעה הראשונה, הדחויה בתוספות, ולפי אותו צד בגמרא, שהם חולקים בנושא של הרי את מותרת לכל אדם, על מנת שלא תנסי לפלוני, למרות שאת יכולה לדבר לפלוני, אבל לא תנסי לפלוני, אז המחלוקת היא בדיוק ככה. רבנן אומרים שהגט הוא פעולת מקנה, או מבטל קניין. ולכן, מנת שלא תנסי לפלוני, מעשית לא נותנת לאפשרות להיות בעלים של עצמה. לכן זה לא טוב. ורב אלעזר סובר, מה פתאום? גט זה מתיר, והגט הזה התיר אותה לכולם. אז התנאי שהוא התנה, הוא לא פוגע בעיקר הגט, ולכן זה טוב. טוב, אנחנו חושבים בחקירה הזאת בדברים הרבה יותר מרכזיים, אבל זה הפעם הראשונה שפוגשים אותה, לפי השיטה הדחויה בתוספות, שיטת התוספות ריד, בהבנת הגמרא. מה שרציתי להוסיף, באמת שלא נקרא את זה בפנים, זה בתוספות הראש, הוא באמת תומך בדעה של תוספות דחה, בשם הריבה, וכדי לתרץ את הקושיות של תוספות מביא, שאנחנו לא נקרא אותם ביחד, אז הוא מסביר בצורה הרבה יותר קיצונית מה שאני הסברתי, את ההבדל בין חוץ לבין על מנת. הוא אומר, אם חוקים בחוץ, אז אני צודק, זה מחלוקת האם הגירושין הם צריכים להיות מתירים טוטליים, כן או לא. אם מחלוקים באמנת, אז זה מחלוקת אחרת לחלוטין, זה לא מחלוקת באמנת קריטות, הוא אומר, זה מחלוקת בספרה. יש לו איזה לשון, כדאי לקרוא את זה בפנים. יוצא שאומר שמחלוקת היא, אם זה בחוץ, המחלוקת במייס הגירושין, האם גירושין צריכים להיות מתירים או יכולים להיות מתירים במקצת, ואם זה מחלוקת באלמנה, זה מחלוקת בחלות הגירושין. האם אישה גרושה צריכה להיות חופשייה לחלוטין, או יכולה להיות מוגבלת. זו שיטה מאוד מיוחדת, הראש בשם הריבה, לא מצוטט בראשונים אחרים. ויש לזה השלכות מסוימות, נשים את זה בצד. אוקיי, אז יש לנו השיטה המרכזית בראשונים. נפקא מינה בין חוץ לבין אלמנת, מחלוקת רב אלעזר ורבנן, מסקנת הגמרא במודעה לפי שבחוץ פליגי, שזה אומר לפי רוב הראשונים, חוץ מהרבן, שרבנן מודים באלמנת, אז החילוק הוא חילוק אמיתי, באמת החילוק הזה בין חוץ לבין אמנת הוא גם נפסק להלכה, זה שיטת כמעט כל הראשונים, ואנחנו הסברנו בינתיים, פחות או יותר, את שני הצדדים. שאלת מיקי, החקירה היא אם מהות הקידושין אוסרים את האישה או מאפשרים ביה? לא, השאלה היא אם מהות הקידושין אוסרים את האישה, או... לא, אני לא הייתי אומר את זה בצורה כזאת, מה שאני אמרתי, קניין או איסור, האם מהות הקידושין זה הקשר ביניהם או האיסור לאלמה? הקשר ביניהם זה לא שם אפשר מביאה, כי זה לא טכנית, זה לא נכון. נישואין מאפשר מביאה, לא קידושין. אישה ארוסה אסורה לבעלה. ומדיורייתא היא מותרת לבעלה. ולפני כן היא בטח היא מותרת לבעלה, כי פנויה מותרת לכולם, מאיקא דדינא, מדין דיורייתא. אז קידושים לא מאפשרים ביה. קידושים יוצרים את ההקשר שנקרא אישות, שנקרא יחסים, שנקרא בית, שבו הביה הוא קיום. כן? אז אם הייתי מנסח בצורה של המסך, השאלה היא אם קידושים אוסרים את האישה או יוצרים קשר. קשר שאני קורא לו קניין. קניין זה ביטוי של קשר. האם הקידושים הם חיוביים, מה היחסים בינינו, או הם אוסרים? הם יוצרים על האישה חלות שם של אשת איש לי אלמה. אוקיי, אתה צריך להביא ראיה, אבל כן, אני צודק, זה שניהם גם יחד. תבין, ברור ששניהם קורים. החקירה הייתה לא אם זה נכון, זה כן נכון, שיש צד חיובי ויש צד שלילי. השאלה היא מה המייס הקידושין עושה ומה התוצאה מכך. אני קונה אישה, ולכן היא אסורה לעולם. אני, אתה יודע מה, אני אסביר את זה בקיצור. מחלוקת, ככה אחרונים כותבים, אני לא בדקתי, מחלוקת בין הפני יהושע לבין אבני מילואים. בני יהושע עלה ספרה, למה איש את איש אסורה? הוא ענה, כיוון שהיא שייכת למישהו, אז אסור למישהו אחר להתעסק איתה. כלומר, הוא אמר שאיסור איש את איש זה סוג של גזילה, סוג של גניבה. למה אסור להנות מהקדש? לא בגלל שהקדש זה שם של איסור. זה שייך לקדוש ברוך הוא. לכן אסור לך להתעסק עם זה. אתה פוגע בבעלותו של הקדוש ברוך הוא אם אתה נהנה מהקדש. אז אתה פוגע בבעלות של מישהו אם אתה לוקח את הפרה שלו. או לוקח, מה זה לוקח את האישה שלו? בעליה. זה חידושו של הפני יהושע. כלומר, קידושין זה קניין, אבל הקניין כתוצאה מכך, יש איסור לאלמה. או לא, אומרים זה שיטה הטעם למילואים, אני לא רוצה בפנים, שלא, אני מקדש אישה, אני נותן לה שם איסו. אני מכיל עליה שם אשת איש. ואשת איש, כמו שאחותך אסורה, אז אשת איש אסורה. רוצים נפקא מינה? נפקא מינה יש איסור אשת איש בלי בעל. איך אפשר? מה, יש דבר כזה? כן. אדם מת בלא בנים, ויש לו אח. אשתו אסורה. לא איסור קראת וסקילה, אלא איסור לב. לא תהיה אשת המת החוצה, עד ייבום וחליצה. ספרה מאוד מאוד מוצויה באחרונים. שאני שמעתי מהרב זצ"ל, וזה נמצא ברב חנן ואחרים, שאדם שמת בלי בנים ויש לו אח, אז נשאר עליה שם איסור אשת איש. שם אשת איש. לא נשאר עליה קניין, בלי בעל היא לא יכולה להיות שייך למישהו, הוא בעולם האמת, אין לו קניינים. אבל השם שלה נשאר. תחכו עוד שבוע, אנחנו נראה את הסברה הזאת במפורש בגמרא, לגבי משהו אחר, לגבי ויכוח בין רב אלעזר ובין התנא רבי יוסי הגלילי. שבוע הבא. אני רוצה להעלות עוד נקודה אחת היום, כדי להבהיר את מה שלמדנו. אני מדלג קצת בגמרא. הגמרא בעמוד ב', באי רבי אבא בקידושין הך. מסקנת הגמרא, מסקנת רבי אבא היא, אותו דבר. אית כשווה יהיה ליציאה, ולכן, האומר, הרי את מקודשת לי חוץ מפלוני, אז רב אלעזר קנה, ולרבנן לא עשה כלום. מה פירוש המילים חוץ לפלוני? אז מי שאנשים העירו לפני כן, בכתב, זה אומר, הרי את מקודשת, יש לך מעמד שמקודשת כלפי כל עולם, לגבי פלוני, את לא מקודשת. כן? זה מה שהוא רצה ליצור. לפי רב אלעזר חל, זה מה שהיא באמת מקודשת לי, בנוגע לכל בן אדם אחר, אבל זה פלוני, מבחינתו היא לא מקודשת. זה מה שהגמרא אומרת. ואז הגמרא שואלת, לא שואלת הבאי, היא אומרת דבר מאוד מסובך, שלא ניכנס לו עכשיו, לגבי סוגיה ביוון מאוד, שנקרא אשת שני מתים. יוצא לפי זה שאישה יכולה להיות בעצם נשואה לשני אנשים. תפיר בלעזר. אני מקדש אותה חוץ לפלוני, ואז פלוני בא ומקדש אותה. כי אמרתי חוץ לפלוני, ובכלל פלוני היא לא מקודשת לי, אז היא פנויה בשבילו. אז גם הוא קדש אותה, עכשיו היא מקודשת לשני אנשים. נשמע סקנדל, נשמע בלתי אפשרי. כל מה שלמדנו אומר שאיך יכול להיות דבר כזה, אבל לפי רב אלעזר זה אפשרי. ואז יש דין ביבמות שלא מעניין אותו כרגע, אשת שני מתים, אם היא מתייבמת או לא מתייבמת. כותב הרשב"א על הגמרא הזאת, תדעו לכם שהאישה הזאת אסורה לפלוני. כל מה שהגמרא אומרת היא שפלוני יכול לקדש אותה. אבל היא אסורה לו. למה? כי אם הוא יבוא עליה, אז הוא פוגע ב, אני מצטט, צד המקודש לרובן. רובן קידש אותה חוץ משמעון. ואז בגמרא כתוב שמעון בא ומקדש אותה חוץ מרובן. אז היא מקודשת גם לרובן וגם לשמעון. אומר הרשב"א, תדעו לכם שהיא עכשיו אסורה, למרות שרובן קידש אותה חוץ לשמעון, היא אסורה לשמעון. ועכשיו ששמעון קידש אותה חוץ מרובן, היא אסורה לרובן. איי, הוא אמר חוץ. ועובדה ששמעון בא וקידש אותה, והוא הצליח לקדש אותה, סימן שזה מת חוץ. אבל לא בביה. למה? כי אם הוא יבוא עליה, הוא פוגע בצד המקודש לשני. הלשון הזאת, הצד המקודש, המילה של צד, פוגע בצד, אם מישהו מזהה, זה לקוח מגמרה, מי שיודע, סוגיה של חצי שפחה, חצי בת חורן. יש לי שפחה של שני אנשים, אחד משחרר אותה, אז היא עכשיו חצי שפחה וחצי בת חורן. לא יכולה לנסה לאף אחד. כי, למרות שהיא חצי בת חורן, אבל אי אפשר לבוא עליה. כי אי אפשר לבוא על אישה בלי לפגוע בשני הצדדים. אז הרשב"א אומר שיש כאן שני צדדים. אם אני מקדש אישה חוץ לפלוני, אז יש בה שני צדדים. היא גם מקודשת, חצי מקודשת, חצי ממנה מקודשת, צד שמאל שלה מקודשת, צד ימין פנויה. כיוון שצד ימין פנויה, השמעון יכול לבוא לקדש אותה. ואיפה חל הקידושין שלו? על הצד הפנוי. אבל הוא לא יכול לבוא עליה. למה? כי הוא לא יכול לבוא רק על הצד, הצד שמאל. קניין יכול להתייחס לחצי האישה. אבל ביה לא יכולה. המייסה לא יכול להתייחס רק לחצי אישה. אז אומר הרשב"א, היא אסורה לשניהם. כל העניין של חוץ בנושא קידושין זה רק לאפשר קניין, לא לאפשר היתר. בקיצור, אומר הרשב"א, שהחוץ חל בקניין ולא בהיתר. כן? החקירה שרק אמרתי, אני חשבתי שחקירה גדולה, האם קידושין בכלל הוא פעולת קניין שיוצר איסור, או פעולת איסור שיוצר קניין. אז עכשיו אנחנו הגענו לחקירה יותר מפורטת. כשעושים חוץ ומצליחים לעשות חוץ לפי רב אלעזר, האם החוץ הוא בקניין אני קניתי אותה עם שיעור, או שחוץ הוא בא איסו. אני קניתי אותה לגמרי, אבל עשיתי מצב שבו לא כל האיסו יחול, רק חלק מאיסו יחול. תשובת הרשב"א, זה בקניין. אני עושה קניין, היא שלי, אבל לא לגמרי. חלק ממנה היא לא שלי. איזה חלק? החלק שעומד כלפי שמעון. ולכן שמעון יכול לקנות אותה. כי כלפי שמעון היא פנויה. אבל אף אחד לא יכול לבוא עליה. כי אם אישה קנויה במקצת, אז היא אסורה לכל העולם. זאת שיטת הרשב"א. אומר הרשב"א, מצב כזה, אם אחד מן הבעלים ימות, שמו אז מה הדין? זה עדיין אסורה לעולם. הוא מת, אז הצד שלו, הקניין מתבטל. אבל השני לא מת, והיא מקודשת גם לא. אז היא, שניהם צריכים למות כדי שהאישה הזאת תהיה מותרת, או שהם צריכים לתת גט. הריטב"א חולק על שתי הנקודות. אומר הריטב"א, האישה הזאת מותרת לביאת שמעון. כי זה מפורש בריטב"א בתחילת המסכת, ולכן אני חושב כאן הוא סומך על כך, מה שאנשים אמרו לפני כן, לגבי כל העולם היא אשת איש, לגבי שמעון היא לא אשת איש, אז היא מותרת. איי, הרשב"א אמר, אבל יש מה עם הצד מקודשת לרובן? לא מעניין את הריטב"א. נקודה שנייה אומר הריטב"א, בעקבות שורה שמופיע בגמרא בהמשך, שאם רובן קידש אותה חוץ משמעון, זה אומר שהיא אסורה לכל העולם, מותרת רק לשמעון. שמעון אז קידש אותה חוץ לרובן. תוצאה מעשית של קידושי שמעון זה שאף אחד לא נסר. כל העולם כולו כבר אסורים. שמעון שהיה מותר, גם עכשיו הוא מותר. רובן שהיה מותר לפני כן, גם עכשיו מותר, כי שמעון קידש אותה חוץ לרובן. אז קידושי שמעון, לשון הגמרא, לא אהנו. הם לא יצרו איסור לשום בן אדם חדש. אומר הריטב"א בשם רבו הרעה, כלל גדול, קידושים שלא אוסרים לא חלים בכלל. לשון הגמרא, לא אהנו, הכוונה היא שהיא לא אשת שמעון. ואם ימות רובן, היא מותרת. כי היא קידושי שמעון לא חלו. אני מסכם, שתי מחלוקות. מחלוקת אחת, הרשב"א אומר שאישה שמקודשת בחוץ, אז היא אסורה לפלוני, היא אסורה לבעל החוץ, היא יכולה לקנות, היא יכולה להינשא לפלוני, להתקדש לפלוני, אבל לא להיבהל. בית אומר הרשב"א, אם פלוני מקדש אותה, אז היא מקודשת לו. הריטב"א אומר, א', היא מותרת לפלוני, ב', אם פלוני מקדש אותה בלי לאסור אותה בבן אדם שלפני כן הייתה מותרת לו, היא לא מקודשת לו. מה הקשר בין שתי המחלוקות? מה ההסבר בעצם של הדין הראשון שדיברנו עליו? הרשב"א סובר שחוץ זה דין בקניין, בקניין האישה, ביחסים ביניהם, היא נכנסת לרשותו כן ולא, ולכן אישה שקנויה במקצת, אז המודל ההלכתי הוא לקרוא לה חצי מקודשת, חצי לא מקודשת, כמו ששפחה היא חצי שפחה וחצי פנויה, כאילו צד ימין כן, צד ימין לא. לכן אומר הרשב"א שאי אפשר לבוא עליה, כי אי אפשר לעשות ביה בלי לפגוע בצד המקודשת לרובן. מצד שני אומר הרשב"א, זה שאדם מקדש אישה ואף אחד לא נאסר, אז מה? קידושין זה פעולת קניין. האישה הזאת לפני כן היה חלק פנוי, ועכשיו אתה תפסת, אתה קנית את החלק הפנוי, עשית משהו משמעותי. מה סובר הריטב"א? מה זה קידושין? זה פעולת איסור והתר. זה פעולת אוסר. לכן, אם אני מקדש חוץ, אז החוץ גם כן צריך להיות סייג בתוך העיקר הקידושין, בתוך האיסור והתר. זה אומר שאני קידשתי אותה חוץ, כוונה היא אסרתי אותה ולא אסרתי אותה. עשיתי חור בחלות האיסור. לא עשיתי חור בחלות הקניין, אלא חור בחלות האיסור. כי קידושין זה איסור והתר. אז לכן היא גם מותרת. אם אני קדש אישה חוץ לשמעון, פירוש הדבר, אני אסרתי אותה כל העולם ולא אסרתי אותה על שמעון. כפי רבי אלעזר, זה בסדר. אז היא מותרת לשמעון בפועל בביאה. פועל יוצא הפוך, באותו סברה, ואם אדם מקדש אישה ולא אוסר אותה על אף אחד, כי מי שאסור כבר אסור, מי שלא אסור לפני כן לא נסר עכשיו, אז הגמרא מגיע למסקנה שהוא לא עשה כלום. כי קידושין הוא בעיקרון לאסור, אם אתה אוסר אתה אסור, אז לא עשית שום דבר, ולכן הקדושים לא חלים בכלל. נפקא מינה, ימות הראשון, לא צריכים גט ממך, כי אתה מעולם לא באמת קידשת אותה. יוצא שיש כאן מחלוקת, אני ויתרתי על הקריאה בפנים, אבל הטקסטים פתוחים לפניכם, במקורות ששלחנו, הם במסומנים, כי יש כאן רשפה כיד המלך, אני מקווה שבגלל המקורות ששלחנו, אפשר להגיע לטקסט שאני מבקש כאן. יש כאן מחלוקת בין הרשפה לבין הריטבה, האם, כשמדובר על קידושין, האם קידושין זה קניין, וקידוש איכות זה קניין למחצה, או שקידושין זה אוסר, החלת שם איסור אשת איש על האישה, וקידוש איכות זה אוסר במחצה. נפקמין הראשון, האם אישה שקנויה במחצה מותרת לבעל המחצה, לפלוני? הרשב אומר לא, יש לו שיעור קניין כלפיו, אבל לא שיעור איסור, בגלל שהרשב אומר, אי אפשר למצוא איסור באישה שקנויה למחצה. מספיק קנויה למחצה כדי לעשות איסור. אי אפשר לחלוק על זה, אבל זה הגיוני מה שהוא אומר. בעת אומר הרשב, כיוון שהיא פתוחה לקניין, אתה יכול לקנות. איי, לא יצרתי איסורים חדשים. זה לא המדד. המדד הוא אם אתה סגרת על הקניין, וזה עשית. על מחצה, אבל זה מספיק. הרית מסובר שקידושים נורמליים הם אוסר, ולכן קידושי חוץ הם אוסר למחצה. וכיוון שהם אוסר למחצה, הם מתירים למחצה. לכן האישה הזאת שמקודשת במחצה, היא מותרת בפועל לפלוני. ב' חידוש שאפשר לחלוק עליו, אבל הגמרא אומרת לפי הריטב"א שכיוון שקידושין זה לאסור, אז קידושין שלא אוסרים בפועל נפקא מינה הלכה למעשה לשום בן אדם חדש, אז זה עובר פרח, לא עשית כלום. לכן, במקרה של הרי את מקודשת לי חוץ משמעון, בא שמעון ואומר, הרי את מקודשת לי חוץ מראובן, לפי הרשב"א היא מקודשת לשניהם, בשניהם אסורים, לפי הריטב"א היא מקודשת לראשון, שניהם מותרים, אבל היא לא מקודשת לשני. שמעון מותר בה, אבל לא קידש אותה. לפי הרשב"א, שמעון אסור בה וכן קידש אותה. שני מחלקות שונות לחלוטין, אבל היסוד הוא משותף. האם פעולת הקידושין הוא פעולת קניין, או פעולת אוסר, כלומר, החלת שם איסור אשת איש, החלת שם אשת איש על האישה. ויש כאן נפקמינות ברורות וקיצוניות בין שני הראשונים האלו. עכשיו, כמעט שאנחנו הולכים להפסיק עכשיו, אז אני צריך לציין, מה שרק אמרתי זה בנוגע לקידושין. הלא הרשב"א לא יכול להגיד את זה גם בגירושין. אם אדם מגרש אישה חוץ לפלוני, אז אי אפשר להגיד שהיא אסורה על כל העולם. כיוון שנשאר צד קידושין כלפי פלוני, אז אסורה אחרים. כי המשנה אומרת, אבל עזר אומר, מותר כתוב, ראשון המשנה, רבי אלעזר, מתיר. אז כנראה שיהיה הבדל בין גירושין לבין קידושין. ברשב"א, אם אני מקדש אישה למחצה, אז קניתי אותה למחצה. אם אני מגרש אישה למחצה, אני גירשתי אותה לחלוטין בקניין, ושארתי חצי איסור. למה? צריכים לחשוב. אני משווה לכם לחשוב על זה, נדבר על זה בהקשר קצת אחר, כי זה ידע בגמרא בגלל סיבה אחרת, בגמרא בדף הבא. אז מה שאמרתי עכשיו ברשב"א וריטב"א זה בקידושין. אכן בגירושין יש תוספות, ובמתחיל אפילו. הגמרא הזכירה מקרה שמישהו שאל אותי לפני שעה. מה יהיה אם אדם מגרש אישה? היא אומר לה, הרי את מגורשת חוץ מפלוני ועוד פלוני ועוד פלוני, האמת חוץ מכולם. הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לאף אחד. הגמרא מזכיר את המקרה הזה. והדין במקרה הזה הוא קודם כל, זה נקרא, זהו ריח הגט. האישה הזאת לא מותרת לאף אחד. היא אשת איש 100%. אבל היא אסורה לכהן. כלומר, אם הבן אדם ימות, היא תהיה אסורה לכהן. זה נקרא ריח הגט. ריח הגט זה אישה שהתגרשה, אבל לא התגרשה. היה מייס הגירושין ולא היה שום חלות. גמרא מזכיר את המקרה הזה כמקור אפשרי רבי אלעזר. רבי אלעזר אומר, אתה רואה שאפשר להיות מגורשת, שם גירושין יכול לחול בלי היתר לכולם, אז גם בלי, לא, גם בלי היתר גם בלי היתר לכולם. כמו שהיא יכולה להיות אסורה לכולם, היא יכולה גם להיות מגורשת ולהיות אסורה לאחד או שניים. לאור המהלך שאני עכשיו פיתחתי בחצי שעה האחרונה, האם כל מקרה, אתה צריך לשאול, זה קורה בתחום הקניין או בתחום השם? אז לכאורה, מה הלימוד הזה שרבי אלעזר אומר? אישה מגורשת והיא אסורה לכולם. היא אסורה לכהן, וזה אני למד שאפשר לגרש אישה ולהיות מותרת אחד או שניים. תשובה, לכאורה זה, בשם אשת איש, לא בקניין. אישה שמגורשת ממני ואסורה לכולם, אז מה? למה היא אסורה לכהן? יש לה שם גרושה. זה החידוש שנקרא ריח הגט. כיוון שהיא התגרשה, היא עברה תהליך של גרושה, יש לה שם גרושה. רואים ששם גרושה יכולה להתקיים בלי להיות מותרת. אומר רבי אלעזר, השם גרושה יכולה להיות להתקיים בלי להיות מותרת לכולם. אלא רק מותרת לחלק. כל מקרה, תוספות שם כותב, למד לך אפילו ש... מה אתה עובד עליי? פשיט אומר התוספות. הלש התוספות אומר שהיא לא מגורשת בכלל. אישה שמגורשת לכולם, אישה שמגורשת והיא אסורה לכל העולם, היא לא מגורשת. מה היא נפקא מינה? אם הבעל ימות, היא מתייבמת. כי היא לא הייתה גרושה. היא אשת אחיו. 100%. הראש חולק. הראש אומר, אישה שמגורשת ואסורה לכל העולם, היא מגורשת. מי בעלה? לשון הגמרא היא, מגורשת היא גרושה מאישה. אישה גרושה מאישה לא ייקחו, אף הפי שהיא גרושה רק מאישה. היא רק גרושה מהבעל, היא לא גרושה כלפי אף אחד אחר. ובראש היא מגורשת, נפקא מינה, היא לא מתייבמת. אם הוא ימות, אז אדם לא מייבם מגרושת אחיו. יש מחלוקת בין הראש ובין התוספות, האם יכול להיות גירושין בלי היתר בכלל? לפי הראש זה ברור. מה פירוש המילים שהיא מגורשת למרות שהיא לא מותרת? זה אפילו כתוב בגמרא, היא גרושה מבעלה. מה זה גרושה מבעלה? קניין. הוא שלח אותה החוצה, הוא ניתק את הקשר איתה. הוא לא אפשר לשום היתר לחול. אומר הראש, אפשר לגרש רק בתחום הקניין. כלומר, גירושין זה בעיקר קניין. ומה שיטת התוספות? שיטת התוספות זה המראה. מבט המראה של הריטב"א. אם אתה מגרש ולא היתרת לאף אחד, אז לא עשית כלום. הריטב"א אמר, אם אתה מקדש ולא אסרת לאף אחד, אז לא עשית כלום. התוספות אומר, את מה שהריטב"א אמר בקידושין, התוספות אומר בגירושין. אתה גירשת, אבל הרי את אסורה לכולם, אז זה לא גירושין למחצה. זה גירושי אפס, אומר התוספות. כנראה התוספות סבור שהתוכן של גירושין זה להתיר. כמו שהריטב"א אמר, שהתוכן של קידושין זה לאסור. אבל הראש אומר לא, יש תוכן שנקרא גירושה מאישה, אישה במפיק. גירושה מאישה, מה, תגידי, מה הפשט? גירושה מאישה ואסורה לכולם. מה זה? ברור מה זה. היא גרושה, היא משולחת, היא יצאה מביתו, ולא הייתה לאף אחד אחר. אבל היא יצאה מביתו, כלומר אפשר לגרש בתחום ה... קראתי זה קנייני, בתחום היחסים ביניהם, בתחום החיובי. הוא זרק אותה מהבית. ולא, היא תיר. אז זה לפי הראש נקרא גירושין, ולפי התוספות זה נקרא בלף, זה נקרא פעולה ריקנית. שאלות, תן לי רק לחזור כמה דקות אחורה. כל מי ששאל בדקות האחרונות, שני אנשים. נדב, אתה לחצת, כי אני לא שמעת, אני פשוט לא שומע כשאני מדבר. לחצת על היד כדי שזה יצלצל לי, אפילו אני לא שמעתי, אבל בטח זה יצלצל. נדב שואל, רבנן קניין רבי אלעזר מטר. לא, זה משהו אחר. רבי אלעזר סובר שמה שהגט עושה הוא יכול לעשות למחצה. גט זה מטר, אבל אפשר להטיר לבן אדם אחד ולא להטיר לשני. כיוון שגט זה מטר ואני יש לי מקור. רבי אלעזר יש לו מקור שאומר שאפשר לעשות לגרש למחצה. אז אם גט זה מתיר, אפשר להתיר למחצה. אם גט זה קניין, אפשר להקנות למחצה. אבל אפשר למחצה. אז רבי אלעזר אומר שזה מתיר, אבל הוא יכול להתיר למחצה. ברבנן סוברים שבנם סוברים שלא. שאלה אחרונה, כן שאלה אחרונה? לא, עדיין לא שאלה אחרונה, AD. ואז לפי התוספות, טוב, לא זוכר מתי שאלת, אני מצטער. ואז לפי התוספות היא מותרת לכהן אם בעלה מת. לא, 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 לא. הגזירת הכתוב היא שאפילו לא נתגרשה אלא לבעלה, אישה גירושה מאישה לא ייקחו. מכאן אמרו, אפילו לא נתגרשה אלא לבעלה, הרי היא אסורה לכהן. זה דין מיוחד בכהונה. הגמרא אומרת אחר כך, כהונה שייני, זו התשובה של רבנן. כהונה שייני, יש דין, גזירת הכתוב מיוחדת בכהונה שנקרא ריח הגט. לפי כל ראשונים זה דיורייטה. לפי הרמב"ם זה דרבנן, ואז יש בעיה בגמרא שלנו. לפי כל ראשונים זה דיורייטה, שאפשר להיות שם גרושה בלי תוכן של גרושה. לעניין מה? לעניין איסור כהן. אז תוספות אומר, למרות שזה מה שהגמרא אומרת, תוספות אומר, היא לא באמת מגורשת. כלומר, אין שום חלות גירושין. ולכן, נפקנו של תוספות היא שהיא לא מתייבמת. אבל לגבי הכהן חל איסור. כהן אסור באישה שיש לה שם גרושה, למרות שהיא לא התגרשה בחלות. זה מפורש בגמרא. תוספות אומר, אבל היא לא התגרשה בשום דבר. לכן היא אסורה לכהן, אבל היא לא באמת גרושה, אז אם הבעל ימות, היא יכולה להתייבם לאחיו, כי היא הייתה 100% אשתו. הראש אומר, לא, היא גרושה. למרות ששום היתר לא חל, לא רק שהיא גרושה כלפי כהן, היא גם גרושה בשם הרגיל שלה. מה זה אומר? היא גרושה מבעלה. מה היא נפקמינה? שאם הבעל מת, אז אחיו לא מייבם אותה, כי מייבם רק אשת אחיך, לא גרושת אחיך. זה נפקמינה שבין התוספות לבין הראש. מיקי, שאלה האחרונה, סיכום, יפה. למה לי צריך לסכם? אתה תסכם. חוץ הוא מהותי, אך על מנת לא, חלק הראשון של השיעור, ואת חקירה בדבר מהות הקידושין, קניין או איסור. וכולם מבינים. ואנחנו נעצור בנקודה הזאת. שלא בהפתעה, אני לא בדיוק מופתע, אני עשיתי פחות מה שקיוויתי לעשות, אבל זו סוגיה שצריכים להבין אותה. אז אנחנו בשבוע הבא נתחיל בעצם מבואי רבי אבא, שאלת קידושין איך. נראה עוד פעם את הירושלמי, כי הירושלמי הוא מאוד רלוונטי לנקודה הזאת, קידושין איך ושאלת מיתה מדרב אלעזר. ואנחנו בעזרת השם נמשיך ונתחיל את הסוגיה בפגימה מל א', סוגיית ארבעה זקנים, שזו סוגיה ארוכה, לא נוכל לגמור אותה בישיבה אחת, אבל נתחיל את החלק הראשון שלה. מראה מקומות מפורטים יותר ישלחו בעזרת השם בהקדם, כלומר מחר, אבל את הגמרא לומדים עד האמצע של פגימה מול א', יש שם נקודתיים, זה סיפור בלי המשך של הסיפור, אז לומדים את הגמרא לשם עם התוספות, קוראים פבית ומבית, פגימה מול א', ואנחנו נשלח את מראה מקומות עם ההנחיות, כל זה בעזרת השם. אם יש מישהו בסוף, אני לא עקבתי אחרי המסע ומתן, וזה שלא היה לו קול, אם יש מישהו שנמצא כאן ויש לו שאלות טכניות, היה לו איזו בעיה בקול או משהו אחר, אז שיכתוב לי, יכתוב לנו, יכתוב לאסף, ואנחנו ננסה לפתור את כל הבעיות. להגיד לכם את האמת, אני לא 100% שולט על התוכנה הזאת, אבל היא כרגע עובדת. בשביל רובם זה עבד, ואין סיבה שלא יעבוד בשביל כולם, כולל כולם. יש עוד שאלות, חקירות, הערות, כל המיקרופונים פתוחים, כל מי שרוצה לדבר יכול לנסות לדבר או לכתוב, ואם לא, אז שבוע טוב ושבת שלום, ונתראה בשבוע הבא.